הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר אם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, צהריים טובים לכל מי שהצטרף אלינו. אתם על רדיו סול, כמו ששמעתם. אנחנו על כי חייל, כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, ואני מודה לכם על שבחרתם שוב להיות איתנו בשעה הזאת, לנסות להתנתק קצת מהחדשות שככה רודפות אותנו שעה אחרי שעה ודקה אחרי דקה, מחום יולי-אוגוסט, מזה שהילדים בבית ואין מסגרות, בכל מקרה, התנתקתם מכל מה שקורה סביבנו, ואנחנו פה כדי להיות יחד איתכם ולהקדיש את הזמן הזה לדברים שקורים בצבא, אנחנו לא לגמרי מנותקים, לעשייה של הצבא במהלך הלחימה, אבל היום נתמקד בעשייה שהיא טיפ-טיפה אחרת, קשורה, מחוברת, אבל עדיין עם איזשהו טוויסט ואיזושהי הסתכלות אחרת. נדבר בעצם על החשיבות שבתיעוד הלחימה, למה חשוב שזה יהיה בזמן אמת, איך עושים את זה בזמן אמת, איך עושים את זה טוב בזמן אמת. אבל לפני שנציג את האורחת שלי להיום, אז קודם כל נגיד שאני מאוד מתרגשת להציג אותה, אבל לפני זה אנחנו נהיה כמו תמיד עם ההולי טיפ, וכמובן שקודם כל נשמע את הג'ינגל, אז הולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום מתייחס לעריקים משירות מילואים, בלחימה, איך לא? יש לא מעט חבר'ה כאלה שפונים אליי בתקופה האחרונה, והם לא הגיעו לשירות המילואים, כל אחד וסיבותיו, וההתנהלות אצל כולם היא בהתחלה מול היחידה. זאת אומרת, יש איזשהו שיח וסיג מול היחידה, וכשאתם מדברים מול הגורם ביחידה, קודם כל שימו לב, מה הוא מסביר לכם. שימו לב מה הסטטוס שלכם. כל עוד אתם בסטטוס של התנהלות, מול היחידה, מצבכם עדיין פחות חמור. לא נאמר שמצבכם טוב כי לא התייצבתם, אבל הוא עדיין פחות חמור. בשלב מסוים, וביחידה בדרך כלל גם יגידו לכם מה השלב הזה, הסטטוס שלכם משתנה, והטיפול עובר מטיפול יחידה לטיפול הפרקליטות ומדור הריקים בשלישות הראשית. ברגע שהטיפול עובר מהיחידה, סביר להניח שאתם מחמירים את מצבכם. שזה אומר שגם הצעדים שינקטו נגדכם יהיו חמורים יותר, יכול להיות שיוגש נגדכם כתב אישום, וזה אומר שגם האנישה שהיה ואם תורשעו, היא תהיה בהתאם. לכן אני מאוד ממליצה, תהיו בקשר עם היחידה, אם כבר הגעתם לסטטוס שאתם לא מתייצבים, תהיו בקשר עם היחידה, תבינו מתי אתם עומדים לעבור את השלב הזה, ולצאת מטיפול יחידה, ותהיו ככה על זה, תנסו לפתור את הדברים, תנסו להגיע ליחידה, להתייצב, לסגור את ההיעדרות הזאת עוד לפני כן, כי אתם רק הולכים ומחמירים את מצבכם, ועוד משפט אחד קטן, דיברתם כבר עם היחידה, התנהלתם מולם, תתעדו הכל, בוואטסאפ, בהקלטות, כדי שאחר כך תוכלו להתמודד עם הדברים בצורה יותר קלה. אז עד כאן בעניין הזה, וכמובן, אם אתם מתייצבים, זה הכי טוב. אז אנחנו מסיימים את הנושא הזה, ואנחנו כמובן לאורחת המרכזית שלנו, נגיד צהריים טובים לרב סרן אסתר כהן רינסקי, מה שלומך?
בסדר גמור, אולי, מה שלומך?
מעולה, אז קודם כל תתקרבי טיפ-טיפה למיקרופון. אז כמו שאמרתי, אני מאוד מתרגשת שסוף סוף אנחנו נפגשות. נציג אותך לא רק בשם, נגיד שאת בעצם מפקדת יחידת ההסרטה והמולטימדיה של חיל האוויר.
נכון.
ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, קודם כל תסבירי לנו קצת מה זאת היחידה הזאת, היא יחידה שיש לה אחיות בחילות אחרים, מה היא עושה היחידה?
בעצם יחידת שעד, שזה בקיצור של שירותי הדרכה, זו יחידה שהתפקיד שלה הוא בסוף לייצר אמצעים טכנולוגיים ותוצרים שמאפשרים לשפר את ההדרכה, את הלמידה ואת ההכשרות בחיל האוויר.
אוקיי.
והיא מורכבת משלוש מחלקות מרכזיות, מחלקת סרטים, שזה כל עולם התיעוד והפקת הסרטים, שהיום יש לה נפח מאוד משמעותי בהיבט המבצעי, אבל בשגרה עוסקת בסרטי הדרכה.
אוקיי.
מחלקת גרפיקה, שבעצם מפיקה את הבדחים, את בדיקות החירום לצוותי אוויר. אנחנו בעצם הגוף היחיד שעושה את זה, למיטב ידיעתי בכל צהל, כגוף שמפיק עצמאית בדחים מבצעיים. ומחלקת אנימציה, שהיא אחראית על כל ההיבטים של המולטימדיה, היא מורכבת גם מאנימטורים וגם מתוכניתנים. יש לנו ממש גוף של תוכניתנים שמפיקים לומדות להדרכה, לומדות מבצעיות, באמצעי תלת מימד ובכל מיני תוכנות מאוד ספציפיות. זה בגדול הייטק בתוך חיל האוויר.
כן, זה נשמע משהו קודם כל מאוד מאוד, מאוד מקצועי.
מאוד.
וכבר ככה בתוך הדברים שאמרת, שמעתי כמה דברים שבאוזן שלי נשמעו כקשורים ללחימה, אבל אני כן רוצה שאת תמקדי איך העשייה שלכם באה לידי ביטוי בלחימה, ואיפה המיקוד שלכם בתקופה הזאת, שהיא כבר תקופה די ארוכה, לא נעים להגיד.
כן, תקופה מאוד ארוכה. אני בעצמי שנה ביחידה, אתמול.
מזל טוב.
תודה. ואתה רואה ממש את השינוי שחל ביחידה תוך כדי לחימה. כי אנחנו עושים את מה שידענו לעשות מצוין עוד לפני הלחימה, רק שעכשיו זה מוכוון 24/7 רק למלחמה.
למשל.
וזה אומר שלדוגמה עולם הסרטים, זה סרטים שנועדו כרגע לתעד את המלחמה. אנחנו מבינים שמה שאנחנו מצלמים היום, הוא רלוונטי לשנה הבאה, לעוד 10 שנים ולעוד 50 שנה. כי כשאני נכנסתי ליחידה לפני שנה, כולם ביקשו חומרים על מלחמת יום כיפור, 50 שנה ליום כיפור. והדבר הראשון שאתה מבין זה שמה שאתה מתעד כרגע, המפקדים לא מתעסקים בזה, כי המפקדים נלחמים. אבל אנחנו, התפקיד שלנו, הוא לספר את הסיפור של חיל האוויר, לתעד אותו.
מה שאת אומרת זה מדהים, כי בגלל שביקשו ממך חומרים של יום כיפור, זה הדגיש אצלך את החשיבות של מה עושים כאן ועכשיו, ואיך מתעדים את זה. עכשיו, אני רוצה שנייה, את מדברת איתי על סרטים, אז אני חושבת על סרט בטלוויזיה, על סרט בקולנוע. תמקדי אותי רגע, יש הבדל.
אז אני אעשה סדר עם הדברים, כי בסוף זה מלחמה, ואנחנו כולנו באמת מקבלים המון מידע דרך דובר צהל ורשתות תקשורת ודרככם על מה קורה במלחמה. אבל הזווית שלנו היא הזווית של מאחורי הקלעים, והסיפור השלם בסוף של חיל האוויר, כי הדברים שאנחנו, היחידה שלנו, מתעדת, הם לא לפרסום ברוב המקרים. זאת יחידה מסווגת, כל האנשים שלי עם אנשי מקצוע שאותרו ומוינו לתפקיד, זאת אומרת גרפיקאים, תוכניתנים, אנימטורים, צלמים, עם סיווג מתאים, ובעצם אנחנו נחשפים לתמונה הרחבה יותר של הסיפור שאת מקבלת בקצה. אז אם היה עכשיו איזשהו מבצע הירואי, כדוגמה מבצע ארנון,
אוקיי.
אז את מקבלת את כל הסיפור בתקשורת וגם הרבה את ההיבט הרגשי, אבל אנחנו בסוף מחכים בקצה לטייס שחוזר מהמבצע,
אוקיי.
עם ההדשה פתוחה, ונותנים לו בצורה הכי אותנטית לדבר למצלמה שהיא גם מסווגת, אז אין גם את החשש שבדרך כלל מלווה פעילות מבצעית, לדבר על מה הוא עשה, איך הוא הרגיש במבצע, עם מה הוא התמודד, מה החוויה האישית שלו ואיך זה מתחבר לתהליך המבצעי. ומכל זה בסוף יוצא סרט אחד שלם שמספר את הסיפור של המבצע ושל חיל האוויר בדקות אחרי שהמבצע הסתיים, בצורה הכי אותנטית שיש מול המצלמה. לפעמים אני מרגישה שאנחנו פסיכולוגים.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. רציתי לשאול אותך, אדם שיוצא מטיסה, הרי זה בכל טיסה, בטח ובטח בטיסה מבצעית, יש מתח. ויש לחץ, ויש את הצורך לעמוד במשימה. ואני שואלת אותך, האם טייס, הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא יורד, זה צריך לדבר מול מצלמה? זה אולי קצת too much, לא?
תראי, לפעמים זה לא קורה בדקה שאחרי. יש תחקירים, בסוף חיל האוויר יש לו תהליכי עבודה מאוד מסודרים, אתה מתחקר את האירוע, אבל עדיין האדרנלין הוא אדרנלין גבוה. כל מה שאת תיגעי בו בשעות הראשונות שאחרי המבצע, הוא עדיין מספיק אותנטי ומספיק מורגש כשזה עובר במצלמה. אתה רואה שזה עובר גם לסרט, והסרטים שיוצאים בקצה זה סרטים מלאים בעוצמות שאנשים צופים בהם ואומרים, וואו.
רגע, אז פה אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה אורך של סרט כזה? זה כמו שאנחנו רגילים, שעה, חצי שעה, או שזה מתמצתים את זה לדקות? איך זה עובד?
תראי, בכלל כל סוגיית הסרטים כרגע במלחמה, היא שונה ממה שקורה בשגרה. בדרך כלל בשגרה אתה מתכנן סרט, אתה יושב עם הקפת, כותבים את התסריט מראש, כמו כל הפקה שמכירים. אנחנו בגדול אנשי קולנוע, החבר'ה שלי, אז זה אנחנו, הכיוון הוא יותר ביתים של קולנוע. אני חושבת שהיתרון שלנו במלחמה, מה שאני מזהה היום, ואני יכולה להגיד היום בראייה אחורה, זה שידענו לזהות אירוע שהיום מפקדים לא חושבים שהם צריכים סרט עליו, כי הם עסוקים בלחימה.
ברור.
אבל אנחנו מבינים שיש פה אירוע גדול, אנחנו מכינים סרט, אנחנו כבר מתעדים אנשים, אנחנו אוספים חומרים מכל מיני מצלמות שאנחנו יודעים לגשת אליהם, ובעוד שבועיים שלושה, כשמפקדים שנייה יצרו לתחקר והסתכלו אחורה ויגידו, רגע, מה עשינו פה? אנחנו כבר יודעים להגיש להם סרט שחשבנו עליו מראש, שנכון היה לעשות ממנו סרט. אז הרבה פעמים יוצא שאנחנו עוזרים למפקדים כבר עם סרטים מוכנים מראש, שאנחנו כבר גיבשנו.
יש לך אותם. אז פה את עונה לי על משהו שככה, כשדיברת חשבתי עליו, וזאת השאלה, למי מיועד הסרט? כי הוא מיועד, אני מבינה, פנימית.
רק פנימי, כן.
זאת אומרת שכשאני אראה ערוץ 12, 13, לא משנה מה, סביר להניח שאני לא אחשף לסרט הזה. נכון?
נכון.
זאת אומרת, אני מבינה.
נכון, נכון.
אוקיי. עכשיו, כשאת עושה סרט שמיועד פנימית, המטרה שלך היא מטרה לימודית, תחקורית, או משהו שהוא יותר אווירה, מה עבר לך בראש, עד כמה היית לחוץ, האם חשבת על אשתך והילדים?
יותר פרט כזה, כן. לא, אנחנו יחידת הדרכה, שהתפקיד שלה הוא לסייע בתהליכי תחקור ותהליכי הדרכה והכשרה בחיל. זה גם המטרות שלנו גם במלחמה.
זאת אומרת, הסרט הוא לא קולנוע, הוא ממוקד תחקיר.
הוא מתחקר את האירוע שקרה, סביב שאלות מנחות, ובסוף התוצר הסופי נראה כמו סרט קולנוע, כי בסוף אנחנו מקפידים על תאורה, על הבימוי מההתחלה ועד הסוף, על עריכה ברמה גבוהה, הוא ראה סרט, כמו שתראי סרט עובדה, שהשקיעו בו הרבה חודשים של עבודה. אז אנחנו לא עושים את זה בחודשים, כך במלחמה, אנחנו עושים את זה בשבועות ולפעמים גם בימים, אבל הסרט מאוד מוכוון למשימה. עכשיו, חלק מהסרטים שאנחנו עושים הם באמת סרטים שהם פחות תחקורים גרדה. לדוגמה, כמו שנתתי לך, מבצע ארנון או מבצעים אחרים שאנחנו בעצם
מתחקרים
אותם, שהם גם עם הרבה רגש. אז את תראי שם גם הרבה רגש וגם הרבה דברים שהם כאילו הם פחות מה לקחתם ומה עשיתם. אבל הרבה מהסרטים האלה, אנחנו עושים גם סרטים שהם לאו דווקא סרטי וידאו, לסרטי אנימציה לדוגמה.
למשל?
שהם לוקחים נתונים שמפקדים מעבירים לנו עם ויזואליה שאנחנו יודעים לאסוף ומחברים את זה עם אנימציה בתלת ממד, וממש מייצרים סרט תחקור שמפקד יודע לקחת, להציג לטייסת, לעצור, לתחקר את החלק הזה ולהמשיך עם הסרט. אנחנו ממש מייצרים להם תכנים שמיועדים לתחקיר.
מדהים. שאלה שככה, תיאת, אני כל הזמן חושבת לעצמי, זה, אוקיי, אתם עושים את זה ממש ברמה גבוהה, מקצועית, קולנועית, ואני אומרת, היום כל אחד הוא במאי, כל ילד בן 17, כבר יש לו כמה שעות טובות של ניסיון עם מצלמה.
שיבואו אלינו,
בדיוק.
חכים להם.
יש לו כבר הרבה ניסיון, כל ילדה בטיקטוק היום יודעת מה הזוויות הטובות, תאורה, זה... ולכן אני אומרת, כל הילדים במרכאות, או שלא במרכאות שמתגייסים, יכולים עם הטלפון שלהם לעשות כל מיני דברים, אתם יכולים לאסוף את זה, ולעשות מזה סרט. איפה ההבדל?
קודם כל, אחד יכול להיות, אבל זה לא המיקוד שלנו. אנחנו קודם כל, באמת, המיקוד הוא באמת מיקוד הדרכתי, הכשרתי, וזה הקו שאנחנו הולכים איתו. הרבה פעמים זה צורך שעולה מהשטח, כמו לדוגמה, המפקד שמתקשר ואומר, אני צריך עזרה בלייצר לומדה. אני אתן לך דוגמה. בתחילת לחימה, ממש בשבוע, שבועיים הראשונים, מפקד מתקשר, אחד מפקדי הטייסות, ואומר, אנחנו עם גיוס נרחב של אנשי מילואים, המון חומר שאנחנו צריכים להעביר להם בזמן קצר, וזה הכשרות שהן יומיומיות, תייצרו לנו תוצר שעוזר לנו להעביר להם את כל המידע, וגם לדגום אותם שהם מכירים, מבינים וקשירים מאוד לטיסה.
וואו.
יושבים החבר'ה שלנו, באירוע שבגדול בשגרה לוקח בין חודשיים לשלושה, בין 4-5 ימים, יחד עם נציגי הטייסת, אנחנו בעצם בונים לומדה, שמכילה בתוכה את כל הנתונים שמפקד הטייסת מגדיר כנתוני חובה, עם מבחנים ויכולת וכל מיני סימולציות, ועם זה הם בעצם מכשירים עשרות מילואימניקים בזמן קצר. וזה משהו שאנחנו עושים אד-הוק במסגרת המלחמה.
וזה ממש כלי עבודה, כי אחרת ממש. הוא לא יכול להוציא את האנשים האלה לפעילות.
באייטק אני מדברת על סכומי עתק של לייצר דבר כזה, בטח בקבועי זמן כאלה. וזה היתרון של היחידה, שאנחנו לא רק מצלמים. יש לנו בעצם שלוש מחלקות מקצועיות, שזה גם מחלקת סרטים שהיא מצלמת, מתעדת עם יכולות עריכה גבוהות, גם מחלקת אנימציה שיש בה תלת מימד, ועובדת עם יוניטי, ובעצם תוכנית...
מה זה יוניטי?
זה בעצם תוכנה שאנחנו, של תלת מימד, שאנחנו יודעים גם למדל איתה דברים, ולייצר מודלים חדשים, ותוכניתנים שהם מאחורי הקלעים מתפעלים את זה, ובונים לזה קוד, בין אם פתוח או סגור, ואנשי גרפיקה שמוסיפים על זה עיצוב. את לוקחת את כל זה ומייצרת מזה משהו חד הוליסטי, ויוצאים תוצרים שמפקדים באמת צריכים בשטח. עכשיו, חיל האוויר זה חיל שמתחקר את עצמו. השינויים הם יומיומיים, כל יום, כל שבוע, כל חודש, מבינים בתוך המלחמה שיש דברים שצריך לעשות אותם קצת אחרת. ואז מפקד מגיע עם צורך שהוא רוצה עזרה איתו, ואנחנו יודעים לספק אותם מענה הזה.
קודם כל, מה שמדהים אותי, בואי, אני קצת מכירה את הצבא, אבל מה שמדהים אותי זה שהמפקדים אצלכם יודעים להגיד, אוקיי, זה הצורך שלי, אני לא יכול עכשיו להעביר הרצאה כל פעם ל-50, 20, 100 איש שמגיעים, אני צריך משהו שהוא ברמה יותר גבוהה, ויודע גם לפנות אליכם ככתובת המקצועית שיודעת לספק לו את זה. שזה לא מובן מאליו. הרבה פעמים בצבא, את יודעת, יד ימין, יד שמאל, קשה.
שעד הוקמה אחרי תחקירי מלחמת יום כיפור.
אוקיי.
כבר אז הבינו...
אנחנו סובבות פה סביב יום כיפור, כמו שאת רואה.
ההיסטוריה.
ההיסטוריה איתנו. חוזרת, כן.
כבר אז הבינו שאחל נדרש לאמצעי הדרכה טכנולוגיים מותאמים לתקופה, אז הייתה רוקולי וכזה, אבל ההבנה הזו היא הבנה שהיא דינמית, והיא מלווה את החיל כל הזמן, וההיבט הטכנולוגי הוא אבן דרך בחיל האוויר, כל נושא זה היבט שמתעסקים בו, וגם אצלנו, אתה מבין כל הזמן שאתה צריך לייצר טכנולוגיות מותאמות, ולייצר מענה מותאם לשדה, והשדה משתנה כל הזמן. אז הגמישות נדרשת, והחבר'ה שמגיעים מעולם הטיק טוק, אז הטיק טוק לא רלוונטי, כי אנחנו יחידה מסווגת, והמון הבטחת מידע סביב מה שאנחנו עושים, אבל היכולת שלו לזהות מהר, להבין מהר, לשנות גם ולהיות גמיש, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, וזה מה שאנחנו עושים ביחידה.
אז תכף נעשה קול קורא לאנשי טיק טוק. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את פאר טאסי אחרי הנצח, רוצה להגיד מילה למה בחרת בשיר הזה?
כן, זה שיר שככה אני מאוד מתרגשת ממנו כל פעם מחדש, כי הוא מזכיר לי את המצב שאנחנו נמצאים בו. אתמול שוב ציינתי אותו ככה בסטורי שלי, נוכח חזרת הגופות מחאן יונס, וככה למען חזרת כל 109 החטופים שלנו שעדיין בעזה, אני נאחל לימים טובים.
אמן, אמן. פאר טאסי. אחרי הנצח.
זוכרת דברים שאמרת, כמו ים שזוכרת החוף, גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלה מחוף. הלילה מאיר את הבוקר, שמאיר אותי ממיטתי, ואיך כבר אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שפיותי. עד אחרי הנצח, עד לפני שמיים ומישהו ביקש משאלה, השמש טובעת במים כמו שאני טובעת בך. לא תדע איך שמחתי בלילה כשבאת אליי בחלום, באור שלום בנך
כן, אז שמרנו את פאר טאסי בשיר באמת מאוד מאוד מרגש. ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם רב סרן אסתר כהן רינסקי, ודיברנו ככה על תעודים בזמן לחימה ועל החשיבות שבתעוד הזה, ואני רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך, מה האתגרים בתעוד בזמן לחימה? חוץ מזה שאת יודעת, אתה צריכה כנראה לעשות את זה מהר. יש עוד דברים שאני לא חושבת עליהם?
קודם כל, משימת תיעוד בלחימה היא משימה, אפשר להגיד רק שלי, רק שלנו, של היחידה, כי כולם נלחמים, אף אחד לא חושב על התיעוד היום, וזה אמרתי לך עוד מניסיוני, בכניסה לתפקיד, אתה פתאום מבין שכשאנשים מסתכלים אחורה, הם מבינים ש... אוי, חבל שלא צילמנו גם את זה. ואז הבנו כיחידה שהאחריות שלנו, ויש לנו אחריות לזה, אנחנו אחראים לתעד את מה שקורה הכי טוב שאנחנו יכולים. עכשיו, אחד האתגרים הוא באמת, איך אתה, כמו שאמרת קודם, מפריע למישהו באמצע תהליך, הוא נלחם, הם טסים גם, הם מטוסים כמעט לא על הקרקע, באוויר, נוחתים וישר עולים מעלה. איך אתה תופס את הטייס שגם ייתן כמה מילים ויסביר מה קרה? לאסוף חומרים. הגישה לחומרים, הגישה לאנשים היא מאוד מאוד מורכבת, ואתה גם מבין אותה. אתה גם לא מחפש להיכנס למקומות שיכולים להפריע. אז אחד, זה אירוע שהוא מאוד מורכב, זה לתפוס את הבן אדם בקצה. דבר שני, זה האותנטיות. כי גם אם מישהו רוצה לדבר על הדברים, ואין לו זמן היום, ויש לו זמן רק עוד שבוע או עוד שבועיים, זה כבר משנה הרבה מהסיפור. ראיתי סרטים בתחילת לחימה, שצילמנו בפער של שבועות מהמקרה, לבין סרטים שאחרי זה התעקשנו על צילום תוך 24 שעות, איך השיח משתנה מבחינת האותנטיות והזיכרון לפרטים. אתה צריך את הפרטים, זה בסוף סרטים שהם נועדו לתעד את מה שקרה. אנחנו לא מדברים רק על תחושות, אנחנו צריכים שאנשים יסבירו מה באמת היה שם. אז ככל שהזמן עובר, אנחנו מאבדים קצת מהזיכרון הזה, אז זה אחד מהאתגרים שאנחנו גם מתמודדים איתו. ובסוף יש המון, כאילו, מה אתה מתעד?
זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך.
זו גם החלטה שאתה צריך לקבל.
איך את בוחרת? תראי, כשיש גיחה פעם ב, אז בסדר, אז את מחליטה אם היא מספיק חשובה או לא מספיק חשובה. אבל בעשייה, כמו שיש מהשביעי לאוקטובר, איך את בוחרת במה להתעסק? את בוחרת, יש מפקדים בכירים שאומרים לך, תקשיבי, זה אירוע שחובה לתעד. איך זה עובד?
קודם כל, רלה ורמח תועד, שמפקדים שלי, הם באמת מכווינים, והכווינו מתחילת הדרך. גם היכולת שלהם לראות אסטרטגית טוב ממני, מה נכון ומה לא נכון, במה נכון להתמקד, כי הכל נכון לתעד. בוודאות פספסנו דברים, וכנראה שהיו אנשים שהיו צריכים לדבר ולא הגענו אליהם. אבל אני אגיד לך שמהעשירי לאוקטובר, המצלמות שלנו פתוחות, אנחנו כבר תיעדנו את כל הכוחות האוויר המיוחדים שחזרו מהעוטף, ממש, הם התקלחו וישבו במצלמה, וסיפרו מה היה, וצילמנו את כל מערכי החיל, על החוויה שלהם מאותה פתיחת לחימה, ובכל תהליכי הלחימה, ובאמת יצרנו סדרת סרטים שמספר את הסיפור של חיל אוויר, כמובן שזה פנים חיל אוויר, והשתדלנו להגיע לכל האנשים שאנחנו יכולים להגיע ונכון להגיע אליהם. וכן, גם לפעמים בראייה אחרת הבנו שנכון לשלב אנשים נוספים שדוגמה לא הגענו אליהם בהתחלה או לא הבנו את החשיבות שלהם. אנשים שהיו ככה בשוליים או בצל, ואתה לא חושב, אתה לא רואה אותם בפרונט, אבל הם חשובים מאוד כדי להבין את הסיפור המבצעי.
תן לי דוגמה. למישהו ש...
זה קורה הרבה עם, לדוגמה, אנשי מודיעין. אתה בא ואתה מצלם את היבט התקיפה. אתה רואה, אתה מדבר עם הטייסים, עם מפקד הטייסת, ועם אגף הטכני, ועם תאי השליטה. אבל אז אתה מבין שיש פה גם אנשי מודיעין. לפעמים זה אנשים מחוץ לחיל, לאו דווקא בתוך החיל, ואז אתה צריך לאסוף רעיונות גם מאנשים חיצוניים, כדי לייצר תמונה שלמה של הסיפור. חותרים לזה, לא תמיד מצליחים.
כן, אנשי מודיעין לא אוהבים לדבר, נראה לי.
כן, ולפעמים הם לא, אפילו לא בתוך תוך המערכת.
כן, גם יכול להיות. בואי תני לי איזה דוגמה ככה של סרט שאת אומרת, וואלה, זה המאסטרפיס שלי מהשביעי לאוקטובר.
תראי, אירוע מאוד משמעותי שצילמנו, שאפילו לא, אף אחד לא הבין אפילו שצריך סרט כדי לתעד אותו, זה היה בעצם ב-14 לרביעי, בתקיפה האיראנית. עכשיו,
דווקא זה אף אחד לא הבין? זאת אומרת,
לא,
זה היה ברור שזה...
זה ברור, זה יצא משהו... בתקשורת וכולם דיברו על זה, אבל האם צריך סרט תיעודי לזה? זה... צריך תעד את זה? איך מתעדים את זה?
לא יודעת, באים אחרי זה ומדברים עם הטייסים.
אוקיי, אבל זה לא פשוט, זה חתיכת אירוע. היה פה אירוע גדול שאנשים כאילו לא מבינים אפילו את הסדר גודל שלו. אנחנו, בתוך החי, לא הבנו את הסדר גודל שלו עד שלא התחלנו לצלם. ואז אתה רואה את כמות המערכים שלקחו חלק, וכמות האנשים שלקחה חלק, ואתה מתחיל להלביס סיפור, ואתה אומר, וואו, אני לא, כאילו...
זאת אומרת, אפילו אני שנמצאת בפנים...
ישנתי באותו ערב.
כן.
כאילו, וואו, מה קרה פה? עכשיו, כולם יודעים שהיה פה איזה אירוע גדול, ואירוע היסטורי באמת, ובתקשורת דיברו על זה. אני אפילו חושבת שדיברו על זה מספיק, כי היום אני יודעת להגיד שאולי צריך לדבר על זה הרבה יותר. אבל היה פה אירוע ענק שהוצאנו ממנו סרט. זה נראה בגדול כמו טריילר של מלחמת הכוכבים.
וואלה.
ככה זה נראה.
אני חייבת להגיד לך שבהקשר הזה, אני כן שמעתי טייסים שהתראינו, אוקיי? וסיפרו ודיברו. במה שונה הסרט שלכם ממה שאני שמעתי בגלי צהל או אני לא יודעת איפה?
קודם כל, רמת הסיווג שלנו היא מאוד גבוהה, אז הסיפור הוא סיפור מלא ורחב יותר ממה ששמעת בתקשורת. גם היכולת שלנו לסרטט תמונה רחבה יותר, עם פרטים יותר רגישים, גם לראות את האנשים מהבן אדם שמדבר, הרבה כישורים, הרבה תכנים שאנחנו משלבים מכל מיני מצלמות מטיסה, okay. מצלמות גוף לפעמים, כל פעם ממקום אחר, שהם לא יוצאים החוצה.
ברור.
וזה סרט שבסוף הוא, כשאתה מסתכל, אבל יותר קל לך לתחקר מה באמת היה. ואני אומרת, בכנות, אני אשת חיל אוויר, ואני חווה את חיל אוויר, ואני יכולה להגיד שחיל אוויר הוא חיל חזק, שעובד באמת מסביב לשעון, וכולם עובדים מאוד מאוד קשה כבר מעל 10 חודשים. אבל הרבה פעמים גם אני לא מבינה את המשמעות של הדברים לעומק, ורק כשאתה באמת נפגש עם האנשים ומדבר איתם ונותן להם להיפתח מול המצלמה, אתה מבין שהסיפור הרבה יותר גדול ממה שאתה מכיר.
מה, מבחינת מורכבות הטיסה, מבחינת היקף הכוחות, מאיזה בחינה? אני מניחה שיש גם דברים סווגים, אבל ממה שאת יכולה לתאר לנו...
זה גם וגם וגם, כי אתה גם מבין פתאום את התמנון הגדול הזה שנקרא צהל וחיל האוויר בתוכו. זה גם סוגיות המערכים השונות. זה גם תמונה שהיא רחבה יותר לגבי מי האנשים שלוקחים חלק. וזה גם לשמוע הרבה פעמים על קבלת החלטות אמיצה, שאי אפשר לדבר עליה, אבל זה דברים שקורים, ואני כאזרחית מרגישה מאוד בטוחה, כשאני עוד שומעת את זה ככה, נכון, אתה בלי תיווך.
נכון. תגידי שאלה, אני דיברנו על זה ככה קודם, שיש איזשהו משהו אפילו קצת טיפולי בלפתוח מצלמה, איך תיארת את זה מיד אחרי שאתה מתקלח ונעמד מול מצלמה. יש איזשהו איש מקצוע שהוא לא קולנוען שמתלווה לעניין הזה? קבן, קפס, כמו שזה נקרא אצלכם, יש איזה משהו כזה?
לא, אנחנו לא פגשנו את זה בתהליך. אני מתארת לעצמי שזה קורה בערוצים אחרים, בוודאות. אנחנו אבל רואים שדווקא העובדה שאנחנו פותחים מצלמה, והבן אדם שמתראיין, זה בן אדם שלרוב אומרים לו שאסור לו לדבר על שום דבר, ועכשיו אומרים לו מותר לך לדבר על הכל, כי אנחנו...
כי אנחנו מסווגים.
אנחנו מסווגים, ואנחנו חלק מהחיל, והתוצרים בסוף הם פנים חיל אוויר, וזה מקל עליהם. והרבה פעמים אתה רואה אותם ממש מספרים גם על חוויה רגשית בתוך התהליך, של, שהם התרגשו, שהם שמחו, שהם הופתעו. זה קרה לנו גם לדוגמה כשתיעדנו את חזרת החטופים במבצע הדחות. שם
כן.
עוד
שם דווקא באמת היו קצת תמונות מהמטוסים,
נכון.
יותר מה מאחורה מן הסתם.
נכון, משהו שחשוב לומר זה שאנחנו לא עושים סטילס, אנחנו יחידה שעושה וידאו. זאת אומרת, כל התכנים, תכנים שהם, זה סרט, פחות יראו אותנו מפיצים תמונות, אבל אנחנו מצלמים את החוויה.
יש שיתוף פעולה בכלל עם תקשורת אזרחית? זאת אומרת, אם יש משהו שעומד במגבלות צנזורה וכולי וכולי, מבקשים מכם, תביאו לנו, בגלל שזה איכותי, בגלל שזה אותנטי, יש דברים כאלה?
אנחנו שלא? יחידה עצמאית מבחינת חיל האוויר, אנחנו כפופים למפקד חיל האוויר, לא לדובר צה"ל, זאת אומרת ככה שאין לנו שום התקשרות עם גורמים אזרחיים, אבל כל דבר שהדוברות נדרשת אליו, ויש לנו את היכולת לסייע, אז בוודאי, אנחנו גוף אחד, כולנו משרתים בסוף את המטרה, שהיא לספר את הסיפור של חיל האוויר, את הסיפור של צה"ל, זה חומרים שהם לא שלי. הם אומרים, הם יושבים בארכיון אצלי, אבל
יש להם, יש לכולם נגישות בצבא.
מי שצריך, מפקד חיל האוויר קובע, ומי שצריך,
מה שהוא אומר.
מה שהוא אומר, אנחנו עושים.
הוא הבוס. נשמע את אריק איינשטיין? מה את אומרת?
בטח.
אהבה ממבט ראשון, אריק איינשטיין.
תודה.
מה שהרס אותי היה הצחוק שהיה לך בעיניים כשאמרת נעים מאוד. מה שהמיס אותי היה החום שזרם ממך כשנתת לי ידך. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים, אהבה ממבט ראשון. מה שהרס אותי היה הכל שהיה לך בעיניים כשפגשת את מבטי. מה ששבר אותי היה החופש שקרה ממך כשאמר לי את שמך. הייתה זאת אהבה ממבט ראשון כמו בסיפורים, אהבה ממבט ראשון. היה הצחוק שהיה לך בעיניים כשאמרת נעים מאוד.
אז שמענו את אריק איינשטיין, ואסתר, אני חייבת להגיד לך שאנחנו כבר עוד 20 דקות מסיימות את התוכנית.
אני נשארת עוד קצת.
יאללה, מעולה. נשאר עוד קצת. אז בואו נכנס לקצב, כי יש דברים שהם סופר חשובים, ואני רוצה שנספיק לדבר עליהם. אחד, זרקת לי ככה בהתחלה, מילים כאלה של צבא, בדחים, בדיקות חירום. מה זה?
טוב, בעצם לכל איש צוות אוויר יש פנקסים עליו, פנקסים של בדיקות חירום, שבעצם מאגדים לו את כל המצבים האפשריים בחירום, במידה, וגם עכשיו הוא צריך לטפל בזמן אמת, לתת מענה מסוים ל...
רגע, תסבירי לי רגע, כי אני איבדתי אותך. טייס עכשיו עולה למטוס והוא פותח את הפנקס?
לפעמים כן, במצב חירום יש לך פנקס.
יש לך זמן לזה?
בוא נגיד שאם הגעת למצב הזה...
תפתח.
תפתח את הפנקס.
אוקיי, ואיפה את נכנסת לתמונה, בהיבט הזה, אתם?
אנחנו אחראים להפיק את הפנקסים האלה. בעצם המחלקת גרפיקה אצלנו עובדת בפורמט קבוע, זה פורמט בסיסי שאנחנו מחויבים אליו, זה ממש תו תקן, שיחד עם הקפת המקצועי של הטייסת, איש צוות אוויר כזה או אחר, או מדריכת סימולטור, מאפיינים מה צריך להיות בפנקס הזה, אנחנו כותבים את זה איתם, מאשרים את זה מולם, כי זה חייב להיות מאוד מדויק, ואז מוציאים את זה להדפסה, יש לזה מבנה מסוים, זה מודפס במקום מאוד ספציפי, ובעצם כל ההתקשרות וכל התהליך היא עלינו.
אז זה בעצם כמו מין מניואל כזה של לאיש מקצוע. עכשיו, זה משהו שמשתנה, מתחדש, איך זה עובד?
זה משתנה ומתחדש אחת ל. במלחמה אנחנו מוצאים את עצמנו מעדכנים הרבה בדחים.
באמת? כאילו, מה יכול להשתנות? הרי בסוף זה אותו...
כל מילה שם היא קריטית. כל נקודה היא קריטית. אתה לא יכול לטעות בכלום. עכשיו, החייל, כמו שאמרתי, זה חייל, ואנחנו יודעים את זה כבר, חייל שמתחקר את עצמו כל הזמן. תוך כדי מלחמה כזו ארוכה, אתה מוצא את עצמך עושה שינויים. בסוף, ברמת אפילו זווית ירי, שימוש מסוים בכלי כזה או אחר, אני לא רוצה להרחיב, אבל כאילו כל החלטה כזו שעולה בתחקיר כמשהו שהוא נדרש לשינוי, חייב להשתנות גם הבדחים, כי בסוף כשטייס עולה לאוויר, הוא צריך להיות עם המסמכים הכי מדויקים.
אז אתם כל הזמן בעדכונים?
כל הזמן.
מדהים.
כל הזמן החיל נמצא בהשתנות מתמדת לאורך כל המלחמה הזו, באמת מתוך תהליכים של תחקור והתייעלות, ואנחנו מתאימים את עצמנו בהתאם למשימות שלנו, גם ברמת הבדחים וגם לדוגמה ברמת הלומדות ההדרכתיות. משהו שפיתחנו תוך כדי מלחמה, זה הבנה שהלומדות שאנחנו מייצרים חייבות לתת מענה לשדה, עם יכולת לשנות אולי את הנתונים המסוימים, כי דברים השתנו, או את כל התרחישים, תרחיש חדש שעוד לא התמודדו איתו קודם, ואז הם רוצים אולי לשנות את התרחיש, כי הם זיהו משהו שקרה בשטח ונכון לתדריך עליו. אז עד היום היינו מכינים לומדות שיש קוד מסוים ללומדה שהמתכנתת פיתחה, ועם הלומדה הזו הולכים לשטח, ואם משמשת אותם לכמה שנים טובות, שגרה.
אוקיי.
בחירום דברים משתנים תוך כדי המלחמה.
אוקיי.
אז אנחנו בעצם פיתחנו לומדות עם קוד פתוח, שהקפת בקצה, כשהוא מקבל את הלומדה, יש לו את היכולת לבצע בעצמו שינויים שלא פוגעים בלומדה בכללותה, אלא רק לשנות נתונים מסוימים או לשנות משהו בתרחיש, כדי להתאים אותו תוך כדי תנועה גם בזמן המלחמה, ולהמשיך הכשרות כרגיל עם הלומדות שאנחנו מייצרים. זה משהו שאנחנו עשינו אותו תוך כדי תנועה במלחמה, והוא מקבל פידבק מאוד מאוד חיובי, אז כרגע אנחנו מעבירים את כל הלומדות שלנו לפורמט כזה.
זאת אומרת בעצם אם אני ככה מחזירה אותנו רגע 3/4 אחורה לתחילת השיחה, אז אמרת שאתם מתעסקים בסרטים ובבדחים ובלומדות, ובעצם עכשיו, תוך כדי השיחה שלנו, עברנו על כל אחד משלושת המרכיבים האלה, ואין מרכיב שלא השתנה. זאת אומרת, אין משהו שעשית באוגוסט כשנכנס לתפקיד, שאת עושה אותו היום אותו דבר.
אם מישהו לא משנה משהו בהתנהלות שלו בזמן מלחמה, הוא כנראה לא חלק מהמלחמה.
לא, אבל אני מנסה לחשוב, את יודעת, כשאמרתי לעצמי, רגע, נעשה תוכנית על יחידת ההסרטה והמולטימדיה, או לא נעשה תוכנית על זה. זה מספיק רלוונטי למלחמה, זה מספיק מחובר למלחמה, אז אני עם עצמי קצת התלבטתי אם זה מספיק מחובר למלחמה. כעבור 3/4 עכשיו בתוכנית, אני מבינה שאין משהו שאת עושה כמו שעשית לפני כן, והכל בעצם מוכוון ללחימה, גם אם זה נראה לי בהתחלה, לא יודעת, קולנוע, סרטים, לא יודעת, מה הקשר?
תראה, אני שמחה שאת אומרת את זה, אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, כי אני חושב שזה גם תהליך שאנחנו עברנו בתוך החיל. בחודש הראשון והשני למלחמה, אנחנו ממש חיפשנו את האנשים לתעד אותם, וחיפשנו איך לעזור עם לומדות, כי אנשים לא היו קשובים למה הם צריכים, פשוט רצו ונלחמו, ולאט לאט הצלחנו לבסס את היחידה במקומות מאוד משמעותיים, ואנחנו שמחים על כך, כי חשוב לנו שהעשייה תתרום בסוף לתוצאה הסופית ולמלחמה. והיום אנחנו מצאים במצב שכולם באמת מבקשים עזרה, מבינים שיש מקום לבנות בו תוצרים שיעזרו להם לשיפור ההדרכה ולשיפור ההכשרה תוך כדי מלחמה. בסוף צהל ממשיך להכשיר אנשים לתפקידים מבצעיים תוך כדי המלחמה, גם בחיל האוויר. ואנחנו בעצם כל ההתאמות האלה שעשינו תוך כדי תנועה כמו שאת זיהית, אז גם מפקדים מבינים אותם בקצה, ואנחנו מקבלים באמת פניות, משתדלים לתת מענה לכל מי שאנחנו יכולים, מרמת הסרטים שמלווים את התחקירים, ואני יכולה להגיד לך שגם מפקדי יחידות מבצעיות פנו אלינו, תכף אני אתן לך דוגמה אם יהיה לנו זמן, ועד רמת הלומדות, בסוף לסייע בתהליכים האלה. היום אנחנו נמצאים במצב הפוך שפונים אלינו, ואנחנו לא בטוח מצליחים להגיע לכולם.
תגידי, אנחנו נמצאים עכשיו, אני חושבת על זה, דיברנו על תחקירים, אנחנו עכשיו נמצאים בתחקירים, בשלבים של התחקירים המתכליים, שככה מתחילים איכשהו לזלוג לתקשורת, חלקם בצורה יזומה, חלקם בזליגה. אז מן הסתם לא נתייחס לתכנים של התחקירים, אני רק שואלת, האם התכנים שאתם מפיקים, מסייעים גם בתחקורים ברמה הזאת, המתכלית?
חלק, כן, אנחנו לא מתעסקים ברמה המתכלית, ברמה החיל אווירית, אנחנו כן, חלק מהתוצרים שלנו הם חלק מתהליכי התחקור. אנחנו ביצענו סדרת סרטי אנימציה. זה נשמע כאילו ילד מצויר, אבל לא. זה מדובר על משהו שהוא מודל תלת מימד מאויר, שמכיל בתוכו, דוגמה, מפה, לא משנה איפה, מפה, עם סימונים של כלים, ועל בסיס הנתונים שעלו בתחקיר המבצעי, שזה תחקיר יבש, לקחנו את זה והפכנו את זה לסרט. לקחנו את כל הנתונים, את כל הדף, והפכנו אותו לסרט נע וזז, שבעצם על בסיסו אתה יכול ויזואלית לתחקר איפה היה, איזה מטוס, באיזה נקודה על המגלובוס, לראות כן, פעולות, ולפי זמנים, ממש שעון זמנים שזז, ואתה יכול לראות את זה, פשוט תלת מימד.
מדהים.
זה באמת, באזרחות, זה לוקח מלא זמן ומלא כסף, אנחנו עושים את זה ממש
תגידי, כשאתם אין-אוס. כשאתם עושים תוצר כזה, אני מנסה רגע לחשוב, הרי את מכניסה נתונים שקיבלת. בסוף את חוזרת לאיש המקצוע ואומרת מדי. לו, תגיד, זה מה לזה התכוונת?
אנחנו אנשי מקצוע שמתעסקים בויזואליה ובגרפיקה ובכל האלמנטים שלנו, בתוצר, את המידע, אנחנו לא מכירים. אנחנו יושבים קפאת שהוא מלווה אותנו, חייב איש מקצוע ללוות אותנו כדי להגיד לנו, זה קרה פה, זה קרה שם, אלה הנתונים. הרבה פעמים מביאים לנו מידע כתוב שאנחנו מתרגמים אותו, ובסוף מגיע מישהו שמאשר את הדברים.
מאשר לך.
מפקד הטסט, היום זה גם בדרגות הרבה יותר בחירות, כי
כי מבינים מה המשמעות של
הדבר
הזה.
כי זה תחקיר משמעותי שיש לו בסוף, צריך להשתמש בו, אז זה מגיע עד למעלה.
נשמע מדהים ומרתק. נותרו לנו עוד ממש דקות ספורות, אז אני לא שואלת שאלה, אני אומרת לך, בואי תגידי לי, מה חשוב לך, במה חשוב לך שנסכם, מה עוד חשוב לך שנדבר עליו, שנדע, ועוד לא דיברנו עליו.
תראה, יש הרבה דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם. אני רוצה להגיד באמת שיש לי יחידה מדהימה. אני אומנם מפקדת היחידה, אבל יש מצדדיי ומכל כיוון אנשים סופר מוכשרים שעושים עבודה מדהימה.
אם יש מישהו ששומע אותנו ורוצה להגיע ליחידה.
זהו, אז יש לנו
תגידי לי מה.
אז כמה דברים שאני רוצה להגיד. קודם כל, אני רוצה להגיד גם תודה בהזדמנות הזו לכל אנשי המילואים שלנו שתמכו אותנו לאורך כל התקופה ועדיין תומכים אותנו. יש לנו אינסטגרם פעיל שאנחנו רוצים, קוראים לו שעד באנגלית. השם מוזר, אני יודעת, אבל זה כבר מותג בחיל האוויר, אז אנחנו לא נוגעים בו.
אפשר לפנות לשם? נגיד, אני עכשיו עושה אנימציה.
אפשר לפנות, אפשר גם להתעניין. יש לנו שם, אפשר לראות מה אנחנו עושים דרך האינסטגרם. ולפנות אלינו. בגדול מי שמגיע אלינו עובר מיונים בדובר צהל, אבל לפעמים מגיעים אנשים גם מאותרים שלא עברו מיונים או שהתפספסו בדרך ואנחנו מאתרים אותם, אז אנחנו נשמח לשמוע מהם. יש לנו גם תפקידים של אזרחים עובדי צהל, שזה בדרך כלל אנשי מקצוע שמגיעים מעולמות הקולנוע ומתברגים אצלנו, ואנשי קבע וחיילים וקצינים מוכשרים. יחידה גדולה וכיפית, תבואי לבקר.
ברור.
ואני אגיד שאנחנו פותחים היום מחזור שני של האקדמית צ'אד.
שמה זה אומר?
שזה אומר שאנחנו לוקחים את כל הידע שיש אצלנו, אנחנו מבינים שיש המון ידע וכישרון, שנכון גם להעביר אותו הלאה, וגם לייצר בסוף בשטח יכולות עצמאיות לכל מה שאנחנו עושים, ולא להגיע עד אלינו.
את מייצרת לך שגרירים במילה
ממש
פשוטה.
ממש שגרירים מעולה, זו מילה מצוינת, אבל גם שגרירים ש... הם שגרירים שלנו, אבל גם יכולים לקחת את הידע ולהקל גם עלינו ברמת הביקוש ולסייע למפקדים בשטח מצילום ועריכה וקורסים חדשים שאנחנו פותחים, שזה עיצוב מצגות ועריכה בכל מיני תוכנות שאנחנו עובדים איתם. יש ביקוש מאוד גבוה. היום המחזור השני של צילום וצילום בסמארטפון ולייטרום, ואנחנו מזמינים את כולם להצטרף על שחל אוויר. ואם אתם לא מחיל אוויר, אבל אתם עדיין חברים, אתם גם מוזמנים. ובאמת להגיד תודה לכל האנשים שאיתי, ולהגיד לחיל האוויר שימשיך להיות חזק. אנחנו סומכים על כולם.
על חיל האוויר ועל צהל בכלל.
על צהל, ברור.
אנחנו מסיימים עם שיר של ספיר סבן, נאמנה. ולפני שנסיים, אז קודם כל נגיד לך תודה רבה על שהגעת.
תודה
ועל
לך.
הידע. ועל ככה אור אחר שהארת את הלחימה. דיברנו על לחימה, אבל באמת ככה מאספקטים אחרים. בעיניי זה היה סופר, סופר מעניין, וגם קצת מרענן את השיח על, על הלחימה. אז כמו שאמרנו, ספיר סבן, נאמנה. תשמרו על עצמכם, ניפגש כאן יום רביעי הבא, בין 12 ל-1, כי אני חייל. ביי.
תודה רבה.
ברוך אני אלוהים שלי שאוהה אותי תמיד ותמיד שם בשבילי האלוהים שבתוכי ששומעת את ליבי שיודעת את מוחי את גופי ואת רוחי ואין עוד מלבדי שמח ליבי יגל כבודי ואני נאמנה לעצמי לכוונה ממינה בת מאמינה ואני נאמנה לעצמי לכוונה ממינה בת מאמינה אחת אני אחת היושבת בספה שומעת את המחשבות מרוקן את ההשפעה בסך הכל גרגר של חול רסיסים של האתמול אני כלום אני הכל ואני נאמנה לעצמי לכוונה מאמינה בת מאמינה ואני נאמנה לעצמי לכוונה מאמינה בת מאמינה Oh, 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 oh של שקט אחרי הרעש הגדול והנורא. אפשר לנוח קצת על המרפסת ולסוף
העיר קבעו עלינו כל הרחובות כבר התרוקנו מאנשים נשארנו שנינו בעולם לא יכולנו לאהוב יותר יכולנו רק פחות אבל בחרנו להיות קרוב תמיד יותר מדי והזריחות תמיד עשו לנו טוב שאת היית אני יכולתי לחשוב לחפש פינה שקטה שבה תיפול אמונה קטנה שוב את מתחדשת כמעט לא מוכנה
ארמונות של חול בנינו רק שכחנו חלונות עם סק של חלומות שחורים הרבה בביקה התמימות היא נשארה שם באותו ארגז של חול אני הייתי בשבילך רצה רצת אמנה והשקיעות תמיד צימנו לנו סוף כשלא היית אז הצלחתי לחשוב אור גדול היה ביני ובינו והוא לא רצה לגשת להשאיר שם את ליבו ופה טיפו
לחפש פינה שקטה
ופה טיפור אמונה קטנה שוב היא מתחדשת כמעט לא מוכנה
פנסי העיר קבעו עלינו כל הרחובות כבר התרוקנו מאנשים נשארנו שנינו בעולם
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל.